האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
בצבע אחר, מגזין חברתי בשיתוף עמותת עולים ביחד, עם דסה שטהי מלס וישראל הברוך.
שבוע טוב. שבוע טוב.
מה נשמע?
בסדר גמור.
שלום גם למאזינים, כאן דסה שטהי מלס וישראלה ברוך. בתוכנית נוספת של בצבע אחר, מגזין העוסק באקטואליה, חברה, תרבות וכל מה שמעניין ולא תמיד נמצא בכותרות. בכל תוכנית נחשוף אתכם לזווית הראייה שלנו, כי ישראליות יוצאות אתיופיה על כל אירוע היום. אנו משדרות מכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. התוכנית היא בשיתוף פעולה עם עמותת עולים ביחד. היום אנו מונים 2,817 ימים שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס. טוב, אז רוח נשית עלתה בקמפיין גיוס מיוחד להוצאה של ספר העדויות הראשון בישראל שנשים נפגעות אלימות כלכלית. זה הולך להיות מעניין. 21 נשים מכל שכבות החברה הישראלית חושפות באומץ ובגילוי לב את שעבר עליהם בתוך הבית, בסביבה, כשאף אחד בעצם לא יכול אפילו לדמיין את מה שהן חוות. נשוחח על כך עם ליאור לב ארי, מנהלת הפרויקט. החודש, חודש מאי, ביום ירושלים, מצוין יום הזיכרון לנספים במסע רגלי מאתיופיה לישראל, כ-4,000 מיהודי אתיופיה, ביתא ישראל, ביניהם נשים, ילדים וטף, שלא שרדו את המסע הקשה, ובהמתנה לעלייה במחנות הפליטים שבסודן. מאז היו עליות נוספות, ונראה שהמסע עדיין לא תם, אנחנו אמנם בבית, אבל יש עוד הרבה עבודה. נרצה לשוחח עם חבר הכנסת לשעבר מפלגת העבודה אדיסו מסאלה, על סיפור חייו הראשון, אתיופיה הראשון. הסיפור חייו שרואה כעת אור גם בספר, מהמחתרת בגונדר לכנסת בירושלים. הספר הוא אוטוביוגרפיה שמספר את סיפורו החל מאתיופיה ועד המסע בארץ, מאבקים, הפגנות ועד בחירתו כחבר כנסת. אז זה יהיה מעניין. בשבוע שעבר נמצא ללא רוח חיים ישראל דסה, בן 32, תושב רחובות. ישראל היה פעיל חברתי, בעלים של בר ויחצן מוכר בתל אביב. הוא נחשב לאיש חיי הלילה, הוא מאוד מוכר בקהילה האתיופית. אלפים ספדו לו גם ברשתות וגם בהלוויה. נסיבות המקרה טרם התפרסמו, אבל נרצה להרחיב את הדיון על תחושות קשות שלא מעט צעירים יוצאי אתיופיה שלאחרונה מוצאים את מותם בנסיבות כאלה ואחרות. נשוחח עם מקונן קוני אינגדה, חבר בתוכנית הלאומית למניעת אובדנות, המנסים לקדם מודעות בכלל החברה ובפרט בקהילה יוצאי אתיופיה. אז יש לנו ככה נושאים מגוונים, אבל בואו נשמע מה היה לנו השבוע. היה לנו הרבה דברים.
כן, היה הרבה דברים. נתחיל עם מה שאותי מעניין באופן אישי.
כן.
לא יודעת כך אם הוא רלוונטי אליי, אבל הוא רלוונטי למצב שלי. חופשת לידה בתשלום גם לגברים.
ייי! קצת התאכזבתי את זה שזה שבועיים.
לא מהר להגיד ייי, אולי זו כלכלת בחירות, אי אפשר לדעת. בוא נחכה שזה יקרה.
כן.
השר האוצר ליברמן ו... שרת התחבורה מיכאלי מציגים חופשת לידה בתשלום לגברים, במשרד האוצר מבטיחים כי ממש בקרוב גברים יוכלו ליהנות מחופשת לידה בת שבועיים בתשלום.
ולא על חשבון היולדת.
זה יאפשר לאנשים לא לנצל את 10 השבועות הנוספים של חופשת הלידה, ולטענתם יתרום לצמצום הפערים. יש קולות אחרים דווקא שאומרים בדיוק הפוך, בעיקר מנשים, שזה בעצם סוג של כפייה.
כלומר?
מישהי הגדירה את זה. הרבה מרגישים שזה לא באמת מקדם, ולא באמת זה הפתרון. קודם כל, היא אומרת, היוזמה לחופשה לגברים, מלאת כוונות, זו מישהי שקראתי את הדעה שלה, אבל היא מנותקת מהמציאות התעסוקתית, ממצב המעונות והגנים, שהוא באמת ממש ממש גרוע. ומקצב התאוששות הגוף ומהצורך בהנקה. בעצם כופים על נשים לחזור לצאת לעבודה כדי שהגבר זה, אבל הם בעצם לא התאוששו.
כן.
זה גם, קצת, גם, כאילו גם תמיד יהיה קולות לפה ולפה.
אם נודע על האמת, שבועיים, בואי. בשבועיים את לא עושה בונדינג מטורף עם הילד שלך. בטח נכון. לא מישהו קטן שככה רק שואב ממך ולא ככה מגיב לך. בתקופה של הראשונית של חייו. אבל אני מקווה שזה משהו שאת יודעת, יסמן את הבאות.
הרפורמה החדשה מציעה לנשים לחזור מיד לאחר חופשת הלידה, שזה אגב מונח שצריך להוציא מהלקסיקון, כי זה לא באמת חופשה.
כן.
אומרת פה מישהי, זו יוזמה מקסימה, היא באמת רוצה לעודד נשים, אבל היא מלאת פערים ובעיות, שהעיקרית בהם היא שלא יתאפשר לאישה להאריך אם היא תרצה.
כן.
כי הגבר כבר לקח.
כן, אי אפשר לקחת ביחד.
עכשיו יש פה כל מיני הסתייגויות, צריך לעקוב ולראות שזה לא באמת כזה.
אז מה אני חושבת שדבר ראשון צריך להיות, שדווקא השבועיים האלה צריכים להיות מרגע הלידה, ובמקביל לחופשת לידה של האישה.
ביחד.
ביחד.
נכון.
כי הרי מרגע שחוזרים הביתה מבית החולים, הצורך הזה תהיה במישהו שיעזור לך פיזית, ויתמוך בך רגשית ונפשית, הוא כל כך חשוב, אז השבועיים האלה, אם לי הם היו, זה היה עושה את ההבדל הגדול, כאילו...
בקורונה הרבה יצא להם, זכו מן ההפקר, מה שנקרא, ששניהם היו בבית, והיו כל מיני אנשים שאני מכירה. כן, וזה היה מוזר פתאום.
כן.
כאילו להיות ביחד ולחוות את ההתחלה ביחד, ואת לא
לבד. כן, וגם את יודעת, לפעמים זה ילד ראשון, ופתאום את קולטת שאתם כבר משפחה. את יכולה להתרגל לרעיון, וגם להתלהב ממנו. לא רק מהבחינה הפיזית, להתלהב מזה שאתם ביחד, וליהנות מהתינוק, תינוקת החדשה.
אני אעקוב אחרי זה, כאילו זה לא, לא יודעת, צריך לראות.
אני יכולה להגיד לך שאני, אני התבאסתי שזה כבר לא בזמני, אני סיימתי עם הסיפור של הלידות, אבל זה מרגש, כאילו שזה הולך לכיוון הזה לפחות. עוד משהו שהיה מעניין, למרות שהיה מלא דברים.
מלא דברים. אירוויזיון, ישראל תעלה לגמר הגדול, בשבת, בפעם השישית ברצף, מיכאל בן דוד.
כן.
אני לא מבינה את האירוויזיון השנה, לא יודעת, היה הבטחה, לא הבטחה, קורה, כן קורה, משרד החוץ מממן, לא מממן. קצת איבדתי את ה... אבל מסתבר שיש. ויש חצי גמר. מה עוד? מרון פייב היו בהופעה בישראל. זה היה כזה מצחיק, ראיתי מישהו כתב שזה הכי ישראלי ללכת להופעה ולא לדעת המילים. כאילו סתם ללכת להופעה של אנשים מחול.
כי מישהו מגיע, מישהו מפורסם.
כי מישהו מגיע, אבל האמת היא אחרי קורונה, אחרי זה, 100,000
איש, פארק הירקון. נערת הפרחים, כמו שהוא קורא לה.
קורל ביסמוט, ששרה בטיילת, והוא אסף אותה, תמיד יש לסיפורים האלה של
אדם.
כן, של הזמרות ברכבת התחתית.
ואני, מה שיפה בסיפור הזה, זה ההתמדה שלה, שפתאום משתלמת.
היא גם יומיים אחרי חזרה, כאילו.
מקסים, מקסים. איזה כיף זה לראות אנשים שהם, תראה, מתמידים במשהו שהם אוהבים, וככה...
אני המשיכה אחר כך, ולא יודעת, המשיכה לשיר. מה עוד, מה עוד, מה עוד? מצד הגאווה קורה בחודש הבא. ראיתי שבנתיבות ממש תושבים מתרעמים, לא מוכנים לחגוג שם. מי שרוצה שייסע לתל אביב, תושבים ממש מתנגדים. הקהילה הלהט"בית תמיד בכל זאת רוצה לעשות את זה כאן. מצד שני, יש שם רוב שהוא דתי וחרדי.
כן, אז הרבה פעמים צריך לבדוק את התועלת מול הדבר הזה. כי...
לא יודעת.
כי אפשר להתחשב, אפשר להתחשב. כאילו לא... כל עוד נותנים לך לחיות את חייך ולא מפריעים לך, אני חושבת שאפשר לשחרר ולתת לאנשים לחשוב מה שהם רוצים. כל עוד אני יכולה להשליך את זה גם עלינו כקהילה, כל עוד את לא, זה לא משפיע על החיי היומיום שלי, מה אנשים חושבים עליי, שיחשבו עליי. אבל אני לא, את יודעת, באופן יזום ילך למקומות האלה ויחפש את ה... זה, אין לך מה להגיד שם, אתה כבר במקום טוב. בואי, הקהילה הזו היא באמת קהילה שהיא חזקה. היא כבר
כן,
לא...
כן.
והם כבר התבייתו על תל אביב, אז יאללה, כאילו, לא צריך להשתלט, הכל טוב.
מעניין מה יהיה שם, מקווה שזה לא יסלים לאיזה כזה... כבר ידענו דברים בעבר,
נכון.
ושיר הבנקי, ולא יודעת, שזה לא, יש לנו מספיק צרות במקום הביטחוני.
נכון.
אפרופו המקום הביטחוני, סקר חדש מעלה כי 67% מהציבור היהודי חושבים כי נשק חם יהיה יעיל ביותר למניעת חיכוכים בין יהודים לערבים.
לא המשטרה, לא המדינה, לא כוחות הביטחון.
כל אחד יישא נשק, ישלוף אותם. אבל ראיתי את הבחור בתקוע.
כן. ראיתי את הבחור, שככה מנה את...
כאילו מחבל היה לו מחוץ לבית, או היה המשפחה שלו עם הילדים בתוך הבית. וזה מה שמנה כאילו פיגוע יותר גדול. אז אם אתה מוכשר לזה, אני לא יודעת מה המקצוע שלו, למה הוא עם נשק.
אותי מטריד, אני לא יודעת מה קורה היום, אבל אני זוכרת שאז אנשים היו מקבלים בקלות אישור על נשק, וזה המטריד, את יודעת, לא פעם ולא פעמיים נרצחו נשים, וילדים, את שנגעו בה, אז צריך לתת גם על זה את הדעת, אבל עצם העובדה שהאוכלוסייה בכלל אומרת שזה מה שיפתור את הבעיה, ולא כוחות הביטחון במדינה שאת יודעת, תעשה פה סדר. ולמעלה
מ-50% אומרים את זה.
אז זה אומר הרבה על ההתנהלות של הממשלה, ובכלל על המצב פה. אז טוב, אז בנימה אופטימית זאת, נעבור לנושא שהוא לא פחות ככה, לא אופטימי במיוחד, אבל אולי הפתרון הוא אופטימי, אז נתחיל בנושא הראשון שלנו.
אז מתחילים עם הנושא הראשון שלנו. עמותת רוח נשית עלתה בקמפיין גיוס מיוחד להוצאה של ספר העדויות הראשון בישראל של נשים נפגעות אלימות כלכלית, דיברנו פה הרבה על התוכנית, ראיינו בעבר את תמר שוורץ המנכ"לית, שלא יכלה להיות איתנו היום. 21 נשים מכל שכבות החברה הישראלית חושפות באומץ ובגילוי לב את שעבר עליהן בתוך הבית, כשבסביבה אף אחד לא יכול היה אפילו לדמיין. נמצאת איתנו ליאור לברי, מנהלת הפרויקט. שלום ליאור.
שלום.
אז בואי, ספרי לנו על הפרויקט.
אז ככה, אני מלווה את עמותת רוח נשית בעשור האחרון, באמת בפרויקטים שמעלים מודעות לתופעת האלימות הכלכלית, וראינו לנכון עם העשייה הציבורית והחברתית שלנו, שכששומעים סיפור אישי של אישה, ולא משנה מאיזה בית היא מגיעה, מאיזה חתך סוציו-אקונומי, האם היא עם תואר, עם השכלה, עם משכורת, זה פוגש כל אחת, ולכל אחד יש את הסיפור האישי והייחודי שלה, וראינו שבעצם לתופעה יש המון המון גוונים ומופעים, והחלטנו שכדאי להכניס את כל הסיפורים שאנחנו הגענו אליהם לאיזשהו ספר, כדי שנוכל להעלות את המודעות לתופעה השקופה הזאת.
ולמה ספר?
גם יש בזה משהו מאוד מאוד אותנטי, יש היום המון קהילות פייסבוק שמתעסקות בנושא אלימות, ספר, אבל יכול להגיע לקובעי מדיניות, לחתכים כמו עובדים סוציאליים, אוניברסיטאות, בנקים.
Okay.
עדיין לספר יש המון המון כוח, וכמובן שיהיה ספר מקוון.
הן חשופות אנשים? זאת אומרת, בשמות גלויים או...
מרבית אנשים לא חשופות.
Mm-hmm.
יהיו מספר נשים שנחשפו פשוט בעבר כבר בתקשורת, ולכן הם בחרו להביא את סיפורם בשמן המלא.
וזה סיפורים שכבר הם אחרי, או שהם עדיין בתוך המצב הזה?
כן, כל הנשים הם אחרי שיצאו מהבית האלים, ובעצם הם רואות בזה שליחות, אחר שמספרות את הסיפור האישי שלהם, וגם בעצם להראות שזה יכול לקרות לכל אחת, וכמובן שבכל סיפור עולות ועולים כל סימני העזרה לתופעה.
בוא נגדיר באמת אלימות כלכלית לפי מה שהן מספרות.
אלימות כלכלית בהגדרה היא בעצם שימוש בשליטה באמצעות מקורות הכסף בין בני זוג. כאשר אנחנו רואים לה כמה מופעים, זה יכול להיות מניעה של גישה לחשבון הבנק, היא הספקה של כרטיסי אשראי, פנקסי צ'קים, דיווח שהאישה צריכה לתת על כל הוצאה וקבלה, תקציב שהן צריכות להסתדר איתו.
שמה הסכנה בעצם בדבר הזה? כי לכאורה אנחנו אומרים, אוקיי, אז הוא מביא את הכסף הגדול, הוא לא באמת מרביץ לה, אין פה אלימות שהיא, כאילו, מה הסכנה הגדולה פה?
קשה לאנשים, אם זה לא אלימות פיזית.
אני שאלת ככה את השאלה. לא בהכרח הוא מביא את הכסף.
לא, אני אומרת את דעתם של אחרים, בכוונה, אני רוצה להדגיש כמה זה חשוב. אני איתך.
באמת לא. אז באמת, יש המון המון מקרים, שבהם האישה מכניסה משכורת בדיוק כמו בעלה, או מביאה כסף מהבית. אנחנו חיים בעולם המערבי, כסף הוא אמצעי מחיה כאן, וגם לצרכים הבסיסיים, להסתדר עם תקציב של 60 שקלים בחודש, לקנות מזון הביתה, זה משהו כמעט בלתי אפשרי. אז ההשלכות של האלימות הכלכלית היא גם בדרך כלל על הילדים, מעבר אנשים, והן גם השלכות פסיכולוגיות, בעיקר אם האישה מביאה כסף הביתה ומשכורת מאוד יפה, והיא לא רואה שקל
אני גם חושבת, הזכרת את העניין הפסיכולוגי, אני חושבת שזה מאוד משפיל, זה מאוד מוריד, כשמישהו, את יודעת, מקציב לך, אתה אדם בוגר, אתה מכניס כסף, אתה תורם למשק הבית, אבל בזה שאתה לא יכול להיות חופשי, יש בזה משהו מאוד מאוד משפיל, מקטין, ואז זה יכול להשפיע גם על, על, על היבטים אחרים בין בני הזוג, לאו דווקא בעניין הכלכלי. וגם במקרה של הרבה נשים שרוצות, את יודעת, לסיים את הקשר טכנית, לא יכולות לעשות את זה כי אין כסף.
מאוד קשה, גם עצם העובדה שבעצם הוא אף פעם לא ירביץ לי, כן. מה, אני אתקשר למשטרה ואני אגיד, כן. הוא לא נותן לי כסף.
זה מעניין, אז מה, איך באמת הרשויות מתייחסות לזה היום, מבחינת המשטרה לצוחנים?
פה נכנסת באמת העבודה של לנו ושל עוד עמותות וקואליציות שמסבירות את התופעה ונכנסות לתוך מדורי הרווחה.
כי היא לא יכולה באמת להגיש תלונה, אפשר, זה אפשרי?
כי עדיין אין חוק.
אין חוק.
אנחנו עדיין לא, אנחנו עובדות עליו כבר מספר שנים, עם השותפים והשותפות שלנו, וכמובן שברגע יהיה חוק הזה, אני מאמינה שגם הפניות יהיו רבות יותר, אבל גם הקושי העיקרי הוא באמת לצאת ממעגל האלימות כאשר אין לך את העצמאות הכלכלית שלך.
כן. ומה היית אומרת לנשים שככה אולי שומעות אותנו? איך, בוא נחשוב על למנוע בכלל מכתחילה את הסוגיה הזאת.
קודם כל לפקוח עיניים על החברות שלנו, על החיות שלנו, על השכנות שלנו. דברים שמתחילים כמו ריחוק חברתי, יכול לעורר ולהדליק איזה שם נורית הזרה, הסתובבות רק עם מזומן, פתאום היא עבדה והיא הפסיקה לעבוד, כי הרבה פעמים הבן זוג לא מאפשר לצאת לעבוד, ולשאול את השאלות בגובה העיניים. אבל מאחר ולא כולנו מכירות את התופעה, אז גם לפעמים קשה להבחין בסימנים ובאמת לשאול את זה בצורה כזאת, אלימות כלכלית, אנחנו מתנים אלימות פיזית, מילית, אז זה באמת דברים שמשרים סימנים וסימני אלימות כלכלית, לצעריה, ובעיקר בחשבון הבנק.
כמה תרבות העבודה בישראל תורמת לדבר הזה? כל מה שנוגע, את יודעת, הזכרנו גם בתחילת התוכנית את החופשה לגברים. שככה חופשת לידה.
חופשת לידה, נשים נאלצות להיות יותר בבית, לעבוד פחות.
כמה המצב הזה באמת תורם לתרבות הזו, את יודעת, שאנחנו לוקחות מובן מאליו את זה שהגבר מטפל בכסף, אנחנו סומכות עליו, נותנות לו, את יודעת,
האי שוויון, בפערי השכר בעצם יוצרים.
להוביל את הדבר הזה, ואז כשמגיע באמת חיכוך, ואז נתקלים בבעיה הזאת.
כן, זה לצערי באמת הרבה ממשקי הבית וגם בחברה העסקית לא רואים בגידול הילדים בעצם עבודה מכניסה, והרבה פעמים אנשים מוצאות את עצמם אחרי שנים של גידול ילדים בקושי לחזור לשוק העבודה. לכן אנחנו גם נכנסות כאן, מטפלות אמנם ומסייעות לנשים שמשתתפות בתוכניות שלנו שהם יצאו כבר מהבית האלים ועוזרות להם לחזור לחברה בכבוד.
אז מה אתם עושות באמת בתוכניות שלכן?
אז התוכנית למעשה עוזרת לנשים ומסייעת להם ביום שאחרי. אנחנו מלוות אותם עם מנטוריות מהחברה שעוברות הדרכה, מתנדבות מכל שכבות האוכלוסייה בליווי ארוך ופרטני של שנתיים, שנתיים וחצי. במגוון רחב של תוכניות, אם הן נשים עצמאיות, נשים שעוסקות בתחומים של משאבי אנוש, מסייעות להם להגיע מוכנות לרענת עבודה, לנהל מסע ומתן.
אבל כמה מקום יש למניעה? מכתחילה, את יודעת, לתפוץ את אלה שעם סיכון יותר גבוה להיקלה לסוגיה הזו, ואת יודעת מראש כבר ללמד אותם עצמאות כלכלית ועניין פיננסי, ואנחנו, את יודעת, בתור הורים לילדות, ואיך מונעים את זה מכתחילה?
חינוך.
חינוך פיננסי מגיל קטן.
כן, יש תוכניות חינוך, אנחנו מגיעות לארגונים, לחברות, לבית הספר, לאקדמיה, בכנסים, מדברות למעשה עם אנשי המפתח שאנחנו פוגשות ביום יום בשגרת החיים שלנו, בין אם זה אחרי הצבא ובאוניברסיטה, בבתי חולים, בכללית, אפילו אם עושות סדנאות ותוכניות לרשתות של קוסמטיקה, כדי שכל הקוסמטיקאיות בארץ שפוגשות הרבה נשים בחברה.
יפה, מעניין טוב.
כן, אחיות, רבניות.
כן,
וואו.
יש לכם הרבה עבודה.
מה מצב הקמפיין כרגע?
היעד שלנו הוא לימים הקרובים, הוא באוויר יהיה עוד שבוע, 50,000 שקלים, כדי לעזור לנו להוציא את הספר לאור, להוציא את הספר לאור בצורה עצמאית, כדי שאנחנו נהיה עצמאיות בהחלטות שלנו לגבי הספר.
ומי שמשקיע גם מקבל את הספר או משהו?
כן, יש מדרגות, שוות לכל כיס, למי שגם את התרומה הכי נמוכה לא יכול לתת, אנחנו נשמח לשתף במדיה ברשתות, ולהעביר את זה הלאה, וכמובן יהיה ספר מקוון וספר פיזי בחנויות, עד סוף השנה הזאת, הנוכחית.
יופי, מעולה, אז אנחנו קוראות מכאן, למי שרוצה או רוצה. לתרום.
גם מי שלא רוצה שיתרום.
ומי שלא רוצה שיחשוף את זה, כמו שליאור אמר.
בהצלחה רבה.
ליאור לברי, רוח נשית, תודה רבה.
תודה. ביי ביי.
טוב, חוזרות תכף.
בוב מרלי.
אגדי.
הנושא הבא שלנו. מהמחתרת בגונדר לכנסת בירושלים. אוטוביוגרפיה של חבר הכנסת לשעבר אדיסו מסאלה, החל מאתיופיה ועד המסע בארץ, המאבקים, ההפגנות, הבחירה כחבר הכנסת האתיופי הראשון. הספר יושק ב-14/6 במתנס חוויות בקירת משה ברחובות. נמצא איתנו חבר הכנסת לשעבר, מפלגת העבודה, דיסו מסלה. שלום, מה שלומך?
ערב טוב.
ערב טוב, שלום.
בעשור האחרון אני לא חבר בשום מפלגה פוליטית בישראל, גם לא באתיופיה.
לשעבר,
לא, לשעבר, אמרתי חבר הכנסת לשעבר במפלגת העבודה.
תכף נדבר קצת גם קצת פוליטיקה.
כן, מה, זה אנטי פוליטיקה? לא הבנתי, 10 שנים ללא שיוך מפלגתי?
כן, אני פרשתי מהחיים הציבוריים, לקחתי פסק זמן.
עד מתי? מתי אתה חוזר? יש בחירות עוד מעט.
אני לא נראה לי, אבל בכל אופן, אני מוכן להבטיח לך, בבחירות הקרובות אני אתמודד.
באמת?
יפה מאוד.
יש לנו ספוילר.
אני חוזר, חוזר.
חוזר?
כן.
לאיזה בית אתה יודע?
בינתיים אני לא יודע, ופונים אליי כל מיני מפלגות.
שמה הטיקט הולך להיות יוצא אתיופיה? מה, על מה?
לא, אנחנו אזרחים ישראלים.
אבל אנחנו עדיין בעיות. יש עדיין בעיות.
לא סיימנו.
לא, בסדר. אז בתוך הבעיה הכוללת של החברה הישראלית, כמובן גם אטפל בקהילה שלנו. זו קהילה שאני מאוד אוהב אותה.
כן.
ועשיתי המון עבורה בעבר.
נכון, נכון. אז הספר הוא ספר אוטוביוגרפיה שמספר בעצם את המסע שלך מאתיופיה ועד לפה, תוך כדי המאבקים ועד זה שעברת, שהפכת להיות חבר כנסת אתיופיה הראשון. כמה זה שעשית את המסע מאתיופיה, שבאת מבחוץ הבית לישראל, עיצב אותך? ובגלל זה הפכת לחבר הכנסת?
כן, אני חושב שנולדתי עם הג'וק הזה של פוליטיקה. את יודעת, אני בעבר ראיתי הרבה קורסי מנהיגות של הסוכנות היהודית של משרד הקליטה.
כן.
לבני הקהילה אני לא עברתי שום קורס כזה.
זה בא באופן טבעי.
זה באופן טבעי.
זה גם בא מהבית? מהמשפחה? ההורים? החינוך?
לא, לא, לא. ההורים שלי היו החקלאים פשוטים כמו כולם.
כן.
אבל אני בעבר שלי הייתי כמובן, לפי מה שסיפרתי בספר, הייתי במחתרת כדי לחולל שינוי, אפילו באתיופיה שינויים פוליטיים כמובן, כשהייתי אזרח נאמן, כאזרח אתיופי.
כן.
ועד כדי כך, ועל אחת כמה וכמה, אחרי שעליתי לישראל, אז נאבקתי יחד עם הקהילה במשך הרבה שנים, כדי לפתור הרבה בעיות שהקהילה שלנו נתקלה בה, כמו הדרישה של הרבנות הראשית, שנעבור גיור לחומרה. עשינו, ארגנתי הפגנה של 32 יום שביתת שבט ב-1985, ואחר כך גם המאבק למען היהודים שנותרו עוד באתיופיה, לעלות אותם ארצה, מבצע משה, מבצע שלמה, פרשת אדם.
עברת הרבה.
הרבה הרבה, זו השנה שנולדנו.
אז רגע, מה השתנה לדעתך מאז ועד היום כל מה שקשור בפוליטיקה?
השתנה הרבה הרבה, אין מה להשוות, אין מה להשוות, באמת. בגלל זה אני מאוד אופטימי.
עקבת או שהתנתקת לגמרי? זאת אומרת, עקבת, אתה עדיין חבר שלך?
אני עוקב, אני עוקב קצת דרך הרשתות.
כי גם לא היית בארץ, נכון?
אני על הקו תמיד אתיופיה ישראל. כן. אז אני עוקב אחרי הקהילה, אחרי המצב שלה, אני רואה את הדור הצעיר. לצערנו, שלשום נדמה לי, הייתה הלוויה גדולה מאוד
ברחובות. דיברנו על האבא שלנו.
ראיתי את האלפים של הצעירים, הדור הצעיר לגמרי, שלא הכרתי אותו מספיק, וכשהייתי פעיל, בחלקו הגדול היו ילדים קטנים, אולי נולדו גם אחרי זה. ובאמת אני רואה את השינוי, זה שינוי גדול מאוד. והנה אתן תראו את המפתח הכבד שלי, אני 42 שנה במדינת ישראל.
כן.
ואני יותר מבוגר מהגיל שלהם מאז שעליתי לישראל.
תגיד, למה בחרת לכתוב ספר?
את האמת, אני אף פעם לא חשבתי לכתוב ספר. אני אוהב לכתוב ספרים, קראתי בעבר הרבה ספרים, עוד בהיותי צעיר באתיופיה, וכשהייתי חבר מחתרת, קראתי הרבה על מרקס, אנגלס, על מאו סטונג, על צ'ה גווארה, הרבה הרבה ספרים קראתי, אחרי שעליתי למדינת ישראל לא חשבתי לכתוב ספר, כי כשאתה כותב ספר אתה מקטין את הסיפור, אני אוהב להראות את התמונה הגדולה.
יפה, אהבתי.
כשאתה כותב ספר אתה מקטין את הסיפור?
כן, אתה לא מקטין?
חשבתי מקצין.
לא, אומר, אוקיי.
מקטין, מקטין. כן, אתה לא מכיל את כל הסיפור, את כל התובנות שלי, אז בכל זאת גם אנשים דחפו אותי, ואז גם התקופה הזאת שאני עובד באתיופיה והיה לי הרבה זמן פנוי, כשהמשפחה שלי פה בארץ ואני שם חודש, חודשיים לפעמים, אז היה לי הרבה זמן פנוי.
תגיד.
זה מאוד עזר לי לכתוב את הספר.
ויש דברים שנמצאים בספר ושאנשים לא יודעים?
שיופתעו?
לא מאמין, לא מאמין. אולי הצעירים, אולי הדור שלך, הדור הצעיר,
לא, אני דווקא עוקבת אחריך, אני דווקא עוקבת.
כן, אפילו הדור הצעיר, שמע מההורים שלו, מהקהילה, מהמנהיגים הרוחניים.
לא, אבל אולי אפילו הילדים שלך או מישהו מהקרובים אליך, יש דברים שיגידו, וואו, את זה לא ידעתי.
כן, כן. שהבנות שלי, יש לי שלוש בנות, מקסימות, כשהיו קטנות, ואפילו עד עצם היום הזה, כשאני מספר סיפורי העלייה שלי של הקהילה, זה מתמרר אותם. היו אומרים לי, נו, די, אבא, נו,
אתה מגזים.
כבר, כן, לא, לא מגזים, לא אומרים, אז קשה להם לשמוע
את הדבר. להבין את זה, כן, כן.
כן, כי את התלאות וכל האיסורים שאנחנו עברנו, והמחירים ששילמנו, כ-4,000 יהודי אתיופיה, נספו במחנות סודן.
נכון, נזכיר פה שסוף החודש זה יום הזיכרון.
כן, ביום ירושלים זה יום הזיכרון. אני יזמתי את הפרויקט הזה ונאבקנו במשך 20 שנה להקים אתר הנצחה לאותם נספים, כ-4,000 יהודי אתיופיה. זה הכבוד האחרון שמגיע להם. ודווקא החלטנו לעשות יום הזיכרון ביום ירושלים, כי ירושלים הייתה כמיהה של הקהילה.
מה יותר סימבולי מזה, לגמרי.
כן, כן, אז הפסנו את הסימבוליות של העניין, ואז כל שנה ושנה מתקיים יום הזיכרון, והצלחנו גם שהמדינה תיקח על עצמה ותיקח אחריות, ואז היום הזה מתקיים באופן ממלכתי מדי שנה ושנה.
אדיסו, אני רוצה לחזור ברשותך להודעה הדרמטית שלך, אני עדיין לא נרגעתי מזה. אתה ככל הנראה חוזר לפוליטיקה בבחירות הקרובות. אתה בקשר עם חברי כנסת, שרים, מפלגות? שמרת על קשר עם החברים מהפוליטיקה?
את האמת, הקשר היחידי שיש לי זה קשר חזק מאוד של הרבה שנים, זה עמיר פרץ.
אוקיי, שגם הוא כבר לא...
והוא פרש מהחיים הפוליטיים, אבל זה הוא החבר הוותיק שלי, יש לי קשר איתו. אני אפילו לא מכיר הרבה חברי כנסת שהם בכנסת בכלל, כי לא יוצא לי הרבה לעקוב אחרי התקשורת, אז באמת גם כשאני התנתקתי מהחיים הציבוריים,
גם הרבה התחלפו מאז.
התנתקתי לגמרי, אבל כשאני אחזור, אני אחזור בכוחות מחודשים.
אולי להקים מפלגה חדשה? או להצטרף?
לא, אין צורך, אין צורך. אני אין צורך להקים מפלגה חדשה.
אז תגיד לנו, למי אתה מצטרף?
אני את האמת,
מי פנה אליך?
כמה מפלגות מדברים איתי. את האמת, אני פעם ראשונה שאני לחשתי אליכם.
כן.
ואף אחד לא יודע שאני
חוזר. בינינו, כן.
בינינו, לא לספר לאף אחד, אבל את יודעת,
האמת שמישהו יודע לקרוא את המפה, פתאום ספר, פתאום אתה יותר בארץ, פתאום זה, אפשר להניח שזה יכל לקרות. כן, לא סתם שאלנו את זה.
את האמת, הזיקה שלי למדינת ישראל והזיקה שלי לבני הקהילה הוא מאז ומתמיד. אני אף פעם לא הייתי רחוק, אני עוקב אחרי, וכמו שאמרתי גם, אני באמת נולדתי בשביל הפוליטיקה. בעבר, כמה שאני מתאים לפוליטיקה, אבל הפוליטיקה הישראלית לא כל כך התאימה לי.
ותגיד, ואתה...
שפרשתי מהר מאוד.
ותגיד, אתה הולך לדרוש מקום ראשון, שני, איך אתה תופס את עצמך בתוך ה...
לא, תני לי קודם כל להחליט עם איזה מפלגה להשתלב.
ואתה בקשר עם שרת הקליטה, פנינה תמנו שטה, עם
גדי יברקן.
לפני 3 חודשים ביוזמתה הזמינה אותי לפגוש אותי, הייתי במשרד שלי, שלה, שוחחנו ארוכות, ועל הפעילות שלה למען הקהילה, אני מאוד מעריך אותה, מפרגן לה,
כן.
והוזמנה גם בהשקת הספר, והיא הייתה עורכת הכבוד ונעמה ובירכה אותי, על הספר, וגם עם גדי יברקן אני מאוד בקשר.
אולי אתה אצל להתאחד את
כל הסיפור הזה. לעשות משהו ביחד, כן, להתאחד כולם, לא?
אני לא יודע, את יודעת, אני הייתי בין החסידים של הייחוד של הקהילה, באמת כדי לשמור את כוחה של הקהילה, כי הקהילה שלנו מבחינה כמותית היא קהילה מאוד קטנה, אז האיחוד מאוד חוזר לחוזקה.
אתה עדיין בצד השמאלי של המפה אבל?
לפיד פנה אליך, נכון?
תשמי.
אוה?
בדיוט שלי, באמת...
השתנה?
שמאל ליברלי.
נכון.
מבחינה כלכלית, חברתית, פוליטית. אבל בכל זאת, את יודעת היום, כמו שאומרים כולם,
אין שמאל ואין ימין.
איננה היום אידיאולוגיה.
גם השמאל לא כל כך הוכיח את עצמו.
כן.
כן, לפחות חברתית.
אז אני צריך להתאים את עצמי למציאות הפוליטית הקשבית של ישראל.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב.
כן.
ונציק לבת שלך אורלי המקסימה.
כן, תודה רבה.
חבר הכנסת לשעבר. אדיס ומסלה, תודה רבה לך.
ולתילבו.
תודה רבה.
חבר הכנסת עשה. כן, וחבר הכנסת, כן, בבחירות הבאות.
בהצלחה ליוזמה, באמת.
תודה רבה. תודה רבה.
ביי ביי.
ביי ביי.
אם יכולנו לעצור לפני המבול ולתקן לפני שכבר עברנו את הגבול לוקח זמן לראות את הסדקים בקירות ושחדר הגשם ואם יכולנו להבטיח סוג של שינוי ולמלא באור את מה שעוד לא קבוי אולי עכשיו הזמן לצאת החוצה לבדוק אם כבר יצאה השמש ואיך אנחנו שוכחים מהר מהלב מה שלא הרגשנו בטח לא כואב רגע זה כאן, רגע אי שם ורגע לא קיים כבר אפשר ליפול כל כך חזק על הרצפה אבל בסוף תמיד לקום, תמיד לקום ואיך זה כשעושים הכל מרוב האהבה בסוף יוצא הכל עקום, הכל עקום איך ככה איך שנים עוברות ושוב הכל מסתבך וכמה עוד נוכל לשמור עליה אם רק היה אפשר לכתוב עד סוף לסיפור או להתחיל מאפס על כל מה ששבור מכל הרציסים לבנות טבע של תקוות ולהפליג בשקט ואם יכולנו רק לתת מקום לכולם לחיות ולהרגיש קרוב וטוב עם עצמם נגיע בסוף, רואים את החוף עכשיו נהיה ביחד ואיך אנחנו שוכחים מהר מהלב מה שלא הרגשנו בטח לא כואב איך רגע זה כאן, רגע אי שם ורגע לא קיים כבר אפשר ליפול כל כך חזק על הרצפה אבל בסוף תמיד לקום, תמיד לקום ואיך זה כשעושים הכל מרוב אהבה בסוף יוצא הכל עקום, הכל עקום איך ככה איך שנים עוברות ושוב הכל מסתבר
אומרות ושוב הכל מסתפק. וכמה עוד נוכל לשמוע עליה.
אז חזרנו לבצבע אחר, שמענו את אסתרדה עם החדש שלה. איך הוא נקרא? תמיד לקום. אחלה שיר. אסתר המלכה, מה שנקרא. טוב, אז לנושא האחרון שלנו, בשבוע שעבר נמצא ללא רוח חיים ישראל דסה, בן 32, תושב רחובות. ישראל היה פעיל חברתי בעלים של בר ויחצן מוכר בתל אביב. נחשב לאיש חיי הלילה, הוא מאוד מוכר בקהילה, אלפים ספדו לו גם ברשתות וגם בהלוויה. נסיבות המקרה טרם התפרסמו, אבל נרצה להרחיב את הדיון על תחושות קשות של לא מהצעירים יוצאי אתיופיה שלאחרונה ככה מוצאים את מותם בנסיבות כאלה ואחרות. אנחנו רוצות לשוחח עם מקונן קוני אינגדה, חבר בתוכנית הלאומית למניעת אובדנות, המנסים לקדם מודעות בכלל בחברה ובפרט בקהילת יוצאי אתיופיה. שלום קוני.
שלום, ערב טוב לכם.
שלום. אספר לנו מה המצב של הקהילה ובכלל בחברה הכללית הישראלית מבחינת אובדנות, כמה הנושא הוא בוער.
אני אתחיל אולי מהסוף, שקודם כל המניעת אובדנות היא עניין של כולנו.
נכון.
וגם
אוי, נתקנו, ננסה להחזיר אותו. אז הצלחנו להשיג שוב פעם את קוני. התחלת להסביר על זה שזו בעצם סוגיה שחשובה לכולנו.
כן.
לכולנו אתה מתכוון ללא הפרדה בין יוצאי אתיופיה ללא יוצאי אתיופיה.
ללא הפרדה, כן, זה בכלל תופעה עולמית, תכף ניכנס לנתונים. וגם עוד דבר שמאוד חשוב להבין זה שאנשים מתאבדים כדי להשיג כאב נפשי בלתי נסבל.
כן.
Okay, וזה תובנה שהיא מאוד חשובה. ברגע שאין איזשהו מענה לכאב, וזה הפתרון שלצערי בסופו של דבר הם בוחרים בו.
ואם אותם אנשים לא מדווחים על אותו כאב, ואנחנו לא שמים לב, לפי כל מיני סיפורים ששמעתי, לדוגמה אותו בחור שדסה שדיברה עליו מקודם, לא הראה שום סימנים, זאת אומרת, הוא איש חיי לילה, הוא יחצן, גם בסרטונים שראיתי, נורא שמח.
אני פחות מכיר, קודם כל תמיד יש סימנים, אין דבר כזה שיש סימנים. אני תכף נגיע לזה, והמשבר הנפשי בדרך כלל הוא נמשך זמן ממושך.
זה לא החלטה של רגע אחד.
זה לא החלטה של רגע אחד, וזה עובר באמת רק לאחר קבלה של עזרה וייעוץ מקצועי. זה לא חבר נפגש איתו, ישב איתו על הבא, שאתה איתו איזשהו בירה, זה אולי ימתיק את הגלולה לאותו רגע, אבל לא פתרנו את הבעיה כמו שצריך.
אנחנו עושים הפרדה בין מי שחווה סתם יום קשה בבסה של איזה כמה שעות וכמה שבועות, לבין באמת מצב קליני שבהכרח צריך טיפול של בעל מקצוע.
נכון. נכון, זה חשוב מאוד, החיזוק שלך. וככה קצת נתונים קודם כל, אובדנות בעולם זה כמעט כל שנה מתים בין 800 אלף עד מיליון איש, מתאבדים בכל שנה ברחבי העולם.
וואו.
בכל יום מעל 2,000 איש. 91 בכל שעה. כל 40 שניות מתאבד בן אדם בעולם, כל 40 שניות. וזה גם, תקחו בחשבון גם שיש תת דיווח, כן? יכול להיות,
כן.
המצב הוא הרבה יותר גרוע אפילו.
כן.
ובארץ, הנתונים מדברים שלפחות בן אדם אחד מתאבד בכל יום. וגם פה אני כל הזמן אחזור בשיחה שלנו על העניין של התת דיווח. כן. הרבה פעמים גם כותבים מישהו שהוא, תראים, מתאבד, אבל כותבים סיבת מוות אחרת.
כן.
בשנה בישראל בין 400 ל-500 אנשים מתאבדים בישראל בכל שנה.
כן.
זה ככה נתונים.
שיכול להיות שהדיווח הוא גם הפוך, אנשים שמתו בנסיבות אחרות ומדווחים עליהם כמתאבדים.
לא, אני לא חושבת, בגלל העניין הדתי של הקבורה.
לא, גם כן, לא, אובדנות זה דבר, אי אפשר לשחק עם זה, כי זה מאוד ברור, זה לא בן אדם הולך לישון ויתעורר, ובאמת, אז הוא יתאבד ומתאבד, ואחר הוא תולה את עצמו, חותך ורידים, בולע כדורים, קופץ מאיזשהו בניין, אז אי אפשר באמת לשחק עם העניין הזה. אז ככה ש...
מה אוכלוסיות הסיכון?
אנחנו נגיע לזה, לאוכלוסיות הסיכון. אנחנו, היה לי חשוב פשוט קצת להבין את המספרים, עד כמה התופעה היא מאוד מאוד רחבה, וגם בגלל זה הוא קם במשרד הבריאות כל האגף הזה, שגם אני חבר בו. אנחנו מדברים על קרוב ל-8,000 ניסיונות התאבדות שמדווחים בשנה. ניסיונות, אוקיי? ומקרים בעצם שהגיעו לחדר מיון, ובפועל אנחנו יודעים שנתונים מדברים על תת דיווח של 30%, אז תחשבו עד כמה מספרים הם, עד כמה תופעים
מפלצתיים,
מפלצתיים, בדיוק.
אוכלוסיות בסיכון?
האוכלוסיות בסיכון לאובדנות, וזה, פה אנחנו קצת נתחיל להיכנס לקהילה שלנו, קודם כל זה בני נוער. אוכלוסיות בסיכון, להטאבים, גברים ונערים, נפגעי נפש, עולים חדשים, עולים חדשים גם דור שני דרך אגב.
שלא מצליחים להתאקלם בעצם?
כן. וגם אזרחים ותיקים. אלו הם אוכלוסיות בסיכון. אם אנחנו נעבור עכשיו כל אוכלוסייה ואוכלוסייה, אתם תראו שאנחנו נמצאים שם, בגלל זה גם אצלנו, אנחנו מהממוצע פי חמש.
וואו, כן. כי אנחנו בעצם נמצאים בכל אחד מהקטגוריות האלה.
בכל אחד מהקטגוריות, בהחלט. וגם למרות שאנחנו באמת רבועים בפרויקטים, רבועים בעמותות, רבועים בהרבה מקומות שכן אפשר לראות ולקלוט את האנשים שנמצאים בהידרדרות, זה לא קורה, כי אולי אני סותר לתחום אחר, אבל זה גם בגלל החוסר המקצועיות, שזה מאוד מאפיין לצערי, בהרבה מהשירותים של הקהילת עורכת. ברוב המקרים אתם תמצאו שם לא אנשי מקצוע, אלא אנשים שמצאו את עצמם באיזושהי דרך לתפקידים האלה, ובסופו של דבר זה עולה לנו פשוט בחיי אדם. גורמי סיכון לאובדנות הם קודם כל אירועי לחץ. מה זה אירועי לחץ? אירועי לחץ יכול להיות כגון של אובדנים במשפחה. הם מאבדים הורה או מאבדים אח, או קבלת בשורה מרה, החמרה במצב בריאותי, כל האירועי לחץ. עכשיו אני מוסיף לאירועי לחץ גם עוד מאפיין אצלנו, זה כל הנושא של העלייה. אם שימו לב, הרבה ממשפחות פה מפורקות. הורים נמצאים פה, ילדים שמה, וגם אנחנו רואים, אי אפשר גם לשחק עם נתונים. הרבה מהאשפוזים הפסיכיאטריים הם בשנה הראשונה לעלייה.
כן, אין לך בעצם גם רשת ביטחון. אין לך את המשפחה שתומכת, כמו באתיופיה לצורך העניין, שיש קהילה שלמה שהיא תומכת, שבעצם אתה מגיע לפה ואתה אדון לעצמך, ואין את הרשת תמיכה.
מה הקורונה עשתה למספרים?
תכף נגיע לקורונה, עדיין איזה שהם מחכים, אני מצליח, כאילו אין עדיין איזה שהם מחקרים שעסקים, אבל אנחנו כן רואים דרך הקורונה שיש המון פניות לסיוע.
אוקיי, זה מעודד.
לסיוע במרכזים לבריאות הנפש וכדומה, אבל לקשר את זה לאובדנות, כרגע אין איזה שהם מחקרים. ועוד גורמים משפחתיים וחברתיים, גם היסטוריה משפחתית של אובדנות, היא גורם מנבא.
אוקיי.
של פסיכופתולוגיה, התעללות, הזנחה, קונפליקטים משפחתיים, גירושים דרך אגב, הרבה, אנחנו אגב, אצלנו שליש מהקהילה הם גירושים, וגם הרבה מהמתאבדים, אנחנו בעיקר גברים, הם כאלה שהם התגרשו.
בוא נדבר רגע על הצבא. מה קורה בצבא? כי גם שם יש.
גם בצבא זה תופעה...
הצבא לא חושף את המספרים המדויקים,
לא חושף, אבל זה משהו שאתם...
את הנתונים, זה בשנים האחרונות, מדברים על 30, אם אני לא טועה, של מקרים, וגם בהרבה מהמקרים פשוט פותרים את זה באובדנות. לא בהכרח שהיה אובדנות שם, אבל מה זה מאפשר לצבא? זה מאפשר לצבא, לא לתת פיצויים למשפחה. גם דין וחשבון, אבל גם יש פה עניינים כלכליים. הרי אולי זה הייתה פליטת כדור, אולי זה היה, לא יודע, יכול להיות הרבה סיבות, אבל איך יכול להיות שכל ה-30 מקרים האחרונים בקרב הקהילה האתיופית בצה"ל, כולם זה אובדנות.
אז זה מה שאמרתי מקודם, יכול להיות שיש מקרים שהם לא אובדנות, שמציגים אותם כאובדנות.
יכול להיות.
כמו שאתה אומר, להתאבד זה לא לקום ויש סימנים, יש אפשר לעשות נתיחה לאחר המוות, זה לא משהו ש... ועוד בגוף כמו צהל?
במקרה בצהל אנחנו שומעים בעיקר הרבה ארציתות כזאת.
כן. בוא נדבר על הסימנים שישראל הזכירה.
אבל אני רק אמשיך לבסוכן הגורמי סיכון לאובדנות, כי בסופו של דבר לשם זה התכנסנו, וגם ככה אנשים יוכלו לסייע לאנשים. אז דיברנו גם על מחשבות אובדניות, ניסיון אובדני קודם, כל משהו בהיסטוריה משפחתית, כל הדברים האלה הם יכולים להיות גורם מנבא, וגם מבני אישיותי ומאפיינים פסיכולוגיים. כלומר, ככל שאנשים הם יותר תוקפניים, בעלי מנגנוני הסתגלות מוגבלים, תוקפנות, אז זה יכול להיות גורם סיכון לאובדנות. גם היסטוריה, וזה מה שאומר, היסטוריה של קושי להיעזר בטיפול. עכשיו, זו נקודה מאוד חשובה בקשר לקהילה שלנו.
נכון.
כי כל תרבות המניעה אצלנו היא לא קיימת.
נכון.
כל תרבית המניעה, כל הפנייה לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, זה לא קיים אצלנו.
אבל צריך להסביר שבאתיופיה בעצם לא היה את העניין הזה של מחלות נפש, כי בעצם גם הרשת הקהילתית הייתה מאוד מאוד תומכת.
לא, היה, אי אפשר להגיד שלא היה.
זה לא היה מוכר כבעיה נפשית. והייתה את התמיכה שכן הייתה עוזרת לצאת ממצבים של מצוקה. וכשהגענו לפה בעצם, אנחנו מגדירים את זה אחרת, הם מגדירים את זה פה טיפולי. שהרבה פעמים התחושה היא שאני יכול לפתור לבן המשפחה את הבעיה בבית.
כן, תראי, הבעיה שהרוב המשפחות אין להם את ההבנה איך לסייע לאדם שמתמודד עם איזשהו משבר נפשי.
כן.
אני לא גדלתי באתיופיה, אז אני לא יכול לדבר על המקום שלא הייתי בו.
כן.
אבל פה גם צריך לדעת שהמשפחות האתיופיות הן מפורקות.
כן.
האבא מאבד את המקום, חלקם לא עובדים. הנתונים בסופו של המספרים לא משקרים. אתם יודעים, אני פעיל חברתי, אני כל הזמן נוגע בדברים הקשים של הקהילה. כן. לא מתוך שימום, כן? באמת ידיים מלאות בעשייה. אבל אני נוגע בזה כי אנשים אחרים אין אומץ, והם גם מפחדים מכל מיני השלכות שיכולים להיות ברמה הקהילתית. אני, אין לי את החשש הזה. אבל ההיסטוריה של הקושי להיעזר בטיפול, וגם אם נעזרים, הם נעזרים בחובבנים, באנשים שמתיימרים להיות אנשי טיפול, שבחיים שהם לא טיפלו, שהם לא איזשהו...
אז בוא נדבר באמת על החשיבות של הטיפול.
נדבר על החשיבות של הטיפול בהחלט. אז נקשר את זה בעצם למה שהתחלתי להגיד, כל העניין של התרבות המניעה. אז התרבות המניעה היא מתחילה באמת מהבית. אנחנו כל אחד ואחד צריך בתוך המשפחה להכיר טוב. אתם מכירים את האחים שלכם, מכירים את ההורים שלכם, אגב, אין לזה גיל, כן? גם אנשים מבוגרים מתאבדים אצלנו, כן? אז אם אתם מזהים שההתנהגות של אותו בן משפחה היא שונה, היא כבר לא כמו אתמול שלשום, התיאבון שלו ירד, הוא לא ישן טוב, דיכאון, לא בעיה לזה עוד דיכאון, כן?
כן, מסתגר.
כן, מסתגר, אצלנו הסתגרות זה מאוד חזק.
נכון, כן. בגלל הקהילתיות וה...
בדיוק, מתבודד, מסתגר, מחשבות רדיפה, מחשבות שעשו לי זה ועשו לי זה, מתחילים לפנות לרבנים ולכל מיני מטפלים מסורתיים. עכשיו, אני לא פוסל את זה חלילה, אבל זה לא יכול לטפל
בבעיה
שהיא בסופו של דבר ביולוגית. מחלה נפשית היא לא כללה או אלוהים בחר בחר ועשוה לחוק ספוקוף ונפגע נפש.
ובוא נגיד, יש הרבה אנשים שהם נפגעי נפש או פוסט-טראומטיים או עם מחלת נפש כזו או אחרת, שחיים מלאים ומצליחים לחיות את החיים בטוב.
נכון,
עם טיפול כמובן.
אני יש לי מנהלי שירותים אצלי. כן. אני לא מדבר על שאר התפקידים שלי, אבל אני מנהל חברה מאוד גדולה, וחלק מהמנהלים שמתמודדים, הם בעצמם מתמודדים, הם בעצם היו לפגעי נפש.
אוקיי.
הבעיה אצלנו שכל הנושא של תחום בריאות הנפש הוא לא מדובר מספיק. ומה קורה בעצם? בן אדם, רוב האשפוזים אצלנו בקהילה הם מגיעים אשפוזים מאוד קשים. תמיד מעורב משטרה. למה? כי הרי אמרנו שהתרבות מניעה לא קיימת, נכון? אז שבן אדם מתחיל להרגיש לא טוב, לא פונים לרופא המשפחה או לפסיכיאטר.
הם מגיעים כשהמצב הוא כבר ממש חמור.
לא, מתי זה המצב שהוא מפרק את הבית, שהוא שובר את
הבית, ואז נרצים, נכון. שיש סכנה ממשית לחייו או לחיי מישהו אחר.
בדיוק, ואז מביא משטרה, המשטרה שמים לו אזיקים והכל, ואני יכול להגיד לכם, אחד לחודש מעורב לפחות במקרה או שניים כזה, אם אזיקים מביאים אותו, ואז אשפוז לכפייה, ואז החוויה היא מאוד לא טובה. ואז מה קורה? מאזנים אותו מבחינה כימית, הוא יוצא בסדר, אבל
הוא לא טיפל בשורש הבעיה.
אבל כן, כל השיקום מתחיל דווקא אחרי שהשתחררת מבית חולים. כי צריך לעקוב אחרי התרופה, צריך בסופו של דבר גם להחליט מה המינון הקבוע, כי בהתחלה נותנים מינון מאוד מאוד גבוה, ואז לאט לאט, במפגשים הפסיכיאטר, אתה צריך להגיע למינון שהוא מאוזן לך. ויש עניין של תזונה, ויש עניין של כל דבר. הוא יצא בסדר, ואז אומרים לו, יאללה, תזרוק את התרופות, לא צריך לתת את התרופות. ואז זה שוב חוזר על עצמו. עכשיו אני רוצה גם לתת המלצות בעצם לתקשורת עם אדם שהוא בסיכון אובדני. קודם כל, שפה היא מאוד קובעת. לא להיות שיפוטי. גם לא להגיד שאנחנו מדברים על אובדן, לא להגיד הצליח להתאבד. אני בדסה ככה דיברנו לפני הזמן, מה זה הצליח להתאבד? הצלחה זה דבר חיובי. אתה לא יכול לקשור אובדנות עם הצלחה.
נכון.
אז קודם כל שאנחנו רואים אדם שהוא במצוקה עם סימנים שהוא מזהים שהוא קצת שינוי בהתנהגות שלו, קודם כל להביע אמפתיה למצוקה, לא להביע ביקורת, גם לא לזלזל, לא לזלזל, זה מאוד חשוב. אתה צריך שם פשוט לשבת ולהיות קשוב, להכיל את הסיטואציה, וגם להדגיש שזה יכול להיות זמני, ושהמצוקה הנוכחית תשתנה אם האדם יקבל ליווי, אם האדם יקבל עזרה. גם לחדד, לא לפחד לשאול. הרבה אנשים חושבים שאם אנחנו נשאל על אובדנות, אז הבן אדם ידבר. זה בדיוק ההפך. בן אדם שנמצא בדיכאון רוצה את היד הזו שיושיטו לו ושיוציאו אותו משם.
נכון.
ורוצה שישאלו אותו ורוצה שידבר.
נכון.
ולא לפחד גם, כל ניסוח נכון, פשוט לא לפחד לשאול את זה. וגם לחדש שהתאבדות היא בסופו של דבר היא גם מעשה סופי וקשה, אין לזה, אי אפשר לחזור אחורה.
נכון.
לפחות לא שמעתי על אלה.
נכון. עם העצות האלה אנחנו נאלץ לסיים, נושא מאוד מרתק.
וחשוב,
מקונן קוני ינגידה, חבר בתוכנית הלאומית למניעת אובדנות, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה קוני.
תודה.
טוב, אז הגענו לסוף השעה, אנחנו רוצות להודות לכל מי שהתארח אצלנו היום, ליאור לב-ארי, עדי סומסלה, מקונן קוני אינגדה, המזכירות שאנחנו משדרות מכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. התוכנית משודרת בימי ראשון בין 3 ל-4, לתוכנית ניתן להזין באתר של הרדיו כל האוניברסיטה, אני הייתי דסה 2,000, וישראלה לצידי, ישראלה ברוך כמובן, נפגש בתוכנית הבאה, נסיים עם ארון 5, שקצת יעשה לנו מצב רוח. שבוע טוב.
It's been 24 hours, I need more hours with you. We spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and play me close. There's girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. On the last flight to you,
the day.